לכן למור, כתיבה וחתימה טובה, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ואנחנו עם מאזין, שלום עם בועז, שלום לך, המאזין הראשון.
שלום עליכם כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
עשיתי בבקשה לשאול את כבוד הרב שאלה בעניין קברים, קבורה. עשיתי לשאול מה דעת הרב בעניין קבר בתוך הקיר שנקרא כוכים, וכן מה דעת הרב בעניין קבר כפול שנמצאים שתי אנשים בקבר אחד, והבהרה אם אפשר בבקשה לפני שבועיים, כמדומני עלה איזה יהודי ושאל את הרב שהוא רוצה לקבר ליד אשתו, והרב אמר לו שעד שלוש שורות, אם אני לא טועה, זה נחשב עוד ליד. עשיתי לשאול מה ההגדרה שאני באמת ליד, עד כמה שורות זה נחשב ליד.
תראה ידידי, הקבורה מוגדרת בהלכה בצורה חדה ביותר. כלומר, אסור לקבור אדם ליד חברו, לא איש ליד איש ולא אישה ליד אישה, וזה לא משנה כרגע את שכבות האנשים או המעמדות שלהם. יש אמנם חילוקי דעות בהלכה כמה המרחק צריך להיות בין אחד לשני, ושאנחנו אומרים מרחק מבחינה הלכתית, זה לא משנה מימין לשמאל, מקדימה מאחורה, או קומה על גבי קומה. צריך שיהיה מרחק, המרחק המקסימלי שהפוסקים תפסו את הדעה המחמירה ביותר זה אמה, 48 סנטימטר. יש מהפוסקים הטוענים שדי בשלושה טפחים, כלומר, די שנשים 24 סנטימטר יהיה מרחק בין אחד לשני, בזה פתרנו את הבעיה שלא יהיה קבר ליד קבר, מסיבות שונות שלא ניכנס להם כרגע. הגאון החקר לב, סבו של רבי חיים פלאצ'י, בחיים דוד חזן, בבוא לירושלים לפני למעלה מ-200 שנה, הוא כותב בספרו חקר לב, ורדע שראיתי בהר הזיתים דבר מבהיל, שלא ראיתי בשום מקום, שאין מרחק בין קבר לקבר ואפילו לפעמים טפח אחד, כלומר 8 סנטימטרים. והוא מלין על זה שזה לא נעשה על פי ההלכה. אבל מה לעשות, זו המציאות. מי שמכיר את המציאות בהר הזיתים בירושלים, ובכוונה נקטתי את הר הזיתים, שם באמת צפוף מאוד, ולא רק צפוף, אלא קבורים קומות על גבי קומות, וקברו אותם אחד על גבי השני בשעה שנהרסו הקברים שמלמטה. וכך כותב הספר גדילות ארץ ישראל שנכתב לפני קרוב ל-300 שנים, שכל הקברים בהר הזיתים הם כבר שלוש קומות במשך מאות ואפילו אלפים של שנים נקברו כך, והוא מלין על זה. כנראה שזה היה דבר שיצא משליטה, כי המון קהילות מכל קצוות הארץ הגיעו לשם וקברו מתים ולא היה שם סדר כל כך כפי שהיה צריך להיות. עכשיו נחזור לענייננו למצב לאשורו בקבורה ברחבי הארץ. יש בתי אלמין שהם מסודרים ויש בתי אלמין פחות מסודרים, אבל לא כולם, בכמעט כולם לא שומרים על מרחק של אמה בין קבר לקבר, וזה לא בסדר. ולכן הקבורה היום בקומות מבחינה זו היא עדיפה על הקבורה בשטח פתוח או בשטח מישורי, מפני שבשטח מישורי הקבורה לא נעשית כהלכה. ובשטח מישורי גם הבנייה של הקברים מתחת אל פני האדמה, כשמכינים את השטח לקבורה, לא יוצרים מחיצות שתופסות על פי ההלכה שצריכות להיות בין קבר לקבר כדבעי, אלא מנהים איזה בלוקים או עוד דברים אחרים שלא כאן לפרט אותם, ועיניי ראו ולא זר. והתרעתי על כך לפני גדולי הרבנים, או לפני 20-30 שנה, אל הרבנים שאחראים על הנושא הזה, ולא נעשה מאומה, כיוון שיש חברות קדישה פרטיות, וכל חברה קדישה קוברת כפי העולה על רוחה, וכפי שהיא קובעת או תוחמת לעצמה, והם מחליטים עם מי להתייעץ ומתי להתייעץ ומה הם אומרים כשהם מתייעצים. ולכן, אני חוזר לשאלה שלך לגבי קבורה בכוכים. קבורה בכוכים, בזמן המשנה היו קוברים בכוכים. ואנחנו רואים עד היום מערות רבות של תנאים ושל אמוראים ברחבי הגליל וגם באזור ירושלים שקברו בכוכים. אם זה מערת הלל הזקן, הוא ותלמידיו במירון, אם זה אנחנו רואים את המערות של רב כהנה, רב כהנה ועוד בטבריה, אם אנחנו רואים את המערות שנתגלו לאחרונה או לא לאחרונה, מערות הסנהדרין, מערות שבאזור הגבעה הצרפתית, מערות שבאזור גבעת המפטר, שזה היה ידוע כבית קברות בתקופת בית שני, שכולם קברו בכוכים, ולא רק זה, קברו גם בקומות. ולכן קבורה בקומות כאשר ממלאים ביטון, ויש הבדל של 48 סנטימטר מקבר א' לקבר ב', אין בזה בעיה. וזה עדיף מאשר הקבורה היום בשטח רגיל, כשאין מרחק בין מת למת אחר, שזה דבר פסול מאוד גם לפי ההלכה, ובעיקר על פי הקבלה. מה ששאלת לגבי מרחק בין איש לאשתו, אין שום חובה שאישה תיקבר ליד בעלה, ולא איש ליד אשתו. לא תמיד הקפידו על זה, להפך, בבתי העלמין העתיקים, ואנחנו רואים את זה עד היום, למשל בגיברלטר ובטבריה ובעוד מקומות, היו חלקות מיוחדות לגברים וחלקות מיוחדות לנשים, ולא קברו אישה ליד בעלה. מה שכן מצאו לזה סמך ממערת המכפלה, ששם מובא בזוהר הקדוש פרשת שלח לך קוף עין דלת והלאה. שם כותב הזוהר שכך נקברו האבות ליד האימהות, אבל הקפידו לקבור גברים ליד גברים ונשים ליד נשים, ואפילו שהם היו בני משפחה אחת, אברהם יצחק יעקב ושרה רבקה ולאה, כולם הם אותה משפחה, זו קלה וחמותה, קלה וחמותה, ושוב קלה וחמיה. בכל זאת נזהרו לא לקבור קלה ליד חמיה, אלא אישה ליד חברתה, האישה האחרת, ליד חמותה כן, ומצד שני ליד בעלה. אז יש סמך שבמערת המכפלה, אבל אי אפשר להביא משם ראיה. כיוון שמערת המכפלה מוזכרת גם בתורה בשם קריית ארבע, והגמרא בבבא בתרא מגדירה את קריית ארבע כארבע זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, אז שם צריך להיות זוגות, ויש סוד בדבר שהם תהיינה שם דווקא זוגות, קומות אחרים לא חייב. אבל הנה חילמה, בוודאי שיש נחת רוח לאיש להיקבר ליד אשתו, ויש נחת רוח לאישה להיקבר ליד בעלה, זה מתי שזה עולה בקנה אחד, וזה בקל אפשר להשיג אותו. אבל וכאשר זה לא כך, אז לא חייבים. כמו שאמרנו, שבהרבה בתי עלמין יהודים נמצא עתיקים גם בגרמניה ובעוד מקומות, שהיו חלקות נפרדות לגברים וחלקות נפרדות לנשים, וכך מצינו שכך היו עושים בעבר. חוץ מקברים שעשו למשפחות, בתקופת המשנה בעיקר, שהיו קוברים משפחות, אז באמת היו קוברים את המשפחות כולם באותה חלקה, באותו מקום שהקצו, כמו שהגמרא בבבא בתרא מתארת שם, מי שהזמין אצל קבלן חלקת קבורה, אז מה בדיוק זה נקרא חלקת קבורה, ומה גודל הרחבה, וכל התנאים ההלכתיים לגבי הבנייה של המקום הזה. עכשיו, מה ששאלת לגבי עד שלוש שורות, כי עד שלוש שורות זה נקרא עדיין באותו מקום. אבל מעבר לשלוש שורות, זה קצת מקום יותר רחוק. תודה.
תודה לך בועז, חזק וברוך לכבוד הרב על התשובה המפורטת בענייני קבורה, קבורה בקומות, ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. ישראל מנתיבות, שלום.
הלו.
שלום ישראל.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
תודה רבה, דברים נפלאים של הרב, ואני מודה כל יום לבורא עולם שיש לנו צדיק אמת כזה בדור. כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי הבבות. שמעתי שיחה פעם של הרב שהדרום מלאה בבבות. אם הרב יכול לנקוט בשמות ושנוכל להיזהר מהם, או שלא ניתה בהם, כי יש כאלה שיש להם שמות מיוחדים ומרוויקים כוללים. אם הרב יכול...
תראה ידידי, התוכנית הזאת מיועדת בעיקר לשאלות הלכתיות, או בעיות שעומדות על הפרק שניתנות לפתרון. אתה שואל אותי שאלה מאוד גורפת, שאני חושב שזה לא האכסניה המתאימה, ובטח לא הפינה הנכונה שנוכל לתאר, ואם היה לך איזו שאלה ספציפית לגבי משהו, וכמובן בלי להזכיר שמות, הייתי ברצון מתייחס. אבל שאלה כל כך גורפת, כל כך כוללנית, בוודאי שהיא לא נכונה.
רציתי שאתם, האם יש אפשרות ליצור קשר עם הרב? כי שמעתי שהרב ארגון או משהו כזה?
לא ידוע לי. לא ידוע לי. כל טוב.
תודה וחזק וברוך לרב. אנחנו עם שאלת מאזין מילד, שחר. שלום לך שחר.
שלום הרב.
שלום שלום.
שלום, רציתי לשאול בבקשה, מה היחס בין הפשט לקבלה כאשר יש מחלוקת בהלכה? איך פוסקים?
גם זה מחלוקת. יש מחלוקת מפורסמת שהתחיל איתה הרדבז. יש רדבז מפורסם מאוד שהוא אומר שתמיד אנחנו נלך אחרי התלמוד ואחרי הפוסקים ולא אחרי דברי המקובלים. אבל אנחנו רואים שבעם ישראל, בקהילות ישראל, בארצות רבות, בעיקר בארצות המזרח, קיבלו עליהם הרבה פעמים את דעת רבנו הארי, אם לא בכל הדברים, אז לפחות בחלק מהדברים. ולכן הולכים אחרי הקבלה. מה גם שיש הרבה אזהרות שמוזכרות בזוהר הקדוש, שמרן השולחן ערוך, אני פעם מניתי למעלה מ-40 מקומות בבית יוסף, שבית יוסף מזכיר את הזוהר, והוא הולך אחריו בעיניים עצומות, פוסק את ההלכה כפי שיטת הזוהר. כל סדר התפילה שיש לנו אותו היום, אני מדבר לציבור הספרדי, זה סדר תפילה שהזוהר ורבנו הארי תקנו. אמירת הבידוי ויעבור ולדוד אליך, זה הזוהר תיקן. שירת הים בבוקר, הזוהר תיקן. וכן עוד חלקים רבים, סדר קבלת שבת שאנחנו עושים בערב שבת, זה מקורו מהזוהר ומדברי רבנו הארי. יוצא שכל הסידור תפילה היום שלנו, הספרדים, זה כולל הגדה של פסח וסידורים של כל התפילות של כל ימות השנה, במעגלי השנה, הכל נתקן על פי תורת הקבלה. אז הנה רואים שאנחנו כן קיבלנו את הוראות רבנו הארי, רק אלא מה, מתי, כמו שאתה הערת, הערה מאוד נכונה וחכמה, שכאשר הזוהר חולק, או כאשר רבנו הארי לא מסכים עם מה נאמר בשולחן ערוך, אז באמת נוהגים כל אחד כפי מנהגי אבותיו, כל אחד כפי מנהג קהילתו, אותה קהילה שנוהגת כדעת השולחן ערוך, היא ממשיכה כדעת השולחן ערוך, אותה קהילה שנוהגת על פי שיטת הקבלה, נוהגים כשיטת הקבלה. כמו, יש לנו דוגמה מאוד מאוד חשובה, עקרונית, זה מנהגי קהל קודש, קהילה קדושה, בית אל, שבבית אל הרבה דברים נהגו ותקנו אותם התקנות, או להם מפורסמות, מובאות בספר דברי שלום, על כל הסעיפים הרבים שיש שם, לגבי כל התנאים. יש דברים גם כן שלא את כולם קיבלנו מקבלות בית אל, כי לא כולם נאמרו על ידי הרשש או על ידי רבנו הארי, אבל ברובם המכריע כן. אז לכן הכל תלוי לפי אותה קהילה כשנתייסדה, לפי איזה שיטה היא הולכת. אז שוב פעם, לפי שיטת רבנו הארי בהלכה, אז יש דברים שקיבלו ויש דברים שלא קיבלו. תודה.
תודה רבה לשחר מילד, ואיתנו שאלה מהרצליה. שלום למאזין.
שלום. שלום כבוד הרב.
בקול רב בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול כבוד הרב, האם זה נכון שלנשים אסור לנסוע לקברי צדיקים?
לא הבנתי מה פירוש לנשים לנסוע לקברי צדיקים.
אני...
הכוונה. איך לנסוע?
לא, ללכת לקבר של צדיק.
השאלה שלך מאוד כוללת, אבל אני אשתדל לעשות סדר בשאלה הזאת. לגבי כניסה של נשים לבית קברות. כניסה של נשים בבית קברות, דעת החיי אדם, דעת הגאון מווילנה, ודעת עוד כמה מגדולי רבני אשכנז, שאסור לאישה להיכנס לבית קברות. אבל הספרדים לא אסרו, דעת חכמי הספרדים לא, אבל הם מציעים בימים מסוימים שהאישה בעצמה יודעת ומכירה אותם, שלהימנע מלהיכנס לבית קברות. אני לא מדבר כרגע על קברי צדיקים. לגבי אישה בקברי צדיקים, אם היא הולכת באופן דיסקרטי, פרטי, יחד עם בעלה או עם בניה או בנותיה או משפחתה, בחוג המצומצם של המשפחה, לא בצורה גורפת ולא בצורה קולנית, אפשר לה ללכת, ושוב פעם, בימים שהיא אסורה, אשר תשתדל לא לגעת במצבה, אלא באמצעות מטפחת או באמצעות פרוכת. לכן בקבר רבי שמעון בר יוחאי, בחלק הספרדי, בצד הספרדי, יש שם פרוכת. אצל רבי מאיר היה פרוכת, הסירו אותה. אצל רחל אמנו יש פרוכת. לכן עלה, למה עשו כן? בגלל הסיבה הזאת. יש עוד סיבה, שלא לנשק קבר של אבן, משום באבן משכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה. אז היו נזהרים שבאים לנשק מצבה של צדיק, וזה אבן חשופה, אז מכסים אותה באיזה בד או באיזה כיסוי, ומנשקים על גבי הכיסוי. עכשיו אני חוזר לעצם השאלה של אישה, אבל אלה שעושים למשל טיולים, קוראים לזה לא פחות ולא יותר, טיול לקברי הצדיקים. בעוד שקברי הצדיקים זה הופך לזה דבר שהוא צריך הכנעה, צריך תפילה, צריך בכי ודמעה, ואפילו יש כאלה שמתענים ומכינים את עצמם כדבעי עם תשובה והולכים להתפלל על קברי הצדיקים. זה שיש נפרץ לאחרונה שעושים המולות המולות, אגודות אגודות של נשים שהולכות ביחד בבת אחת כולם יחד להתפלל על קברי צדיקים, זה דבר לא נכון, לא צנוע ולא מתאים. כיוון שאישה כל כבודה בת מלך פנימה, אני מסכים עם זה שגם אישה רוצה ללכת להתפלל, ולא נמנע מנשים ללכת לבקש בקשות על קברי הצדיקים, בתנאי שזה יעשה בצנעה, בדיסקרטיות, ולא בצורה המונית, ולא בצורה שתמשוך את העין. אני מקווה שמיציתי את הנושא, תודה רבה.
תודה למאזינה מהרצליה, וחזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו עם עוד מאזינה מקריית שמונה הצפונית, שלום לך אסתר.
שלום, שלום לך כבוד הרב.
שלום, שלום.
שלום. אני רוצה לשאול, זו שאלה, אבל היא מורכבת משתי חלקים, וזה מאוד חשוב לי ואני מאמינה לעוד למאזינים. אחד, החיוב לנשים בסליחות. זה מאוד מבלבל אותי. אני כבר לא יודעת מה למי למי וזה. אז זה לגבי סליחות, שעות בלילה, ומה הדין של סליחות של נשים בכלל? מה הן אמורות לעשות כמו כל הגברים? ושאלה השנייה, אתמול אני שמעתי ברשת מורשת את כל הסליחות בלילה. עשיתי סליחות, קיימתי סליחות. עכשיו, זה רלוונטי, האמן והבידוי, והכל זה בסדר?
כן, התשובה היא כן, כמו שזה היה שידור חי, וזה היה בזמן אמת, אז בהחלט הכל רלוונטי, ואפשר לענות אמנים, ולומר יחד את י"ג מידות, אין בזה שום בעיה, זה כאילו היית נוכחת שם. עכשיו אני עונה לעצם השאלה שלך, את שאלת אותי, אני אמנם השידור היה קצת מטושטש כרגע, אבל הבנתי שאת שואלת מה מעמדם של אנשים עם סליחות.
נכון.
כן, האמת שאין הבדל בין גבר לאישה באמירת סליחות, כי כמו שהאישה מצווה להתפלל, אמנם לא באותם, לא כל השלוש תפילות ביום, אבל בראש השנה בוודאי אישה צריכה להתפלל, גם אישה נכתבת ונחתמת לחיים טובים כמו גבר, ולא מצינו בשום מקום איזה הבדל בין אישה לגבר, ולכן כולם נידונים בעשרת ימי תשובה, וכולנו צריכים את התפילה ואת השנה הטובה, ואין בידינו חלילה, לא נוכל לומר שאישה פטורה או אישה תימנע מכך, כמו שהגמרא מתארת, גברי בעי חיי נשל הבעי חיי, כלומר גברים צריכים לחיות, ונשים וכי לא צריכות לחיות, גם נשים צריכות לחיות. אלא ששאלה אחרת, השאלה הזו נידונה גם בפוסקים עוד לפני 200 ו-300 שנה, כיוון שהסליחות הן נאמרות בדרך כלל בשעות הלילה, ובדרך כלל היו נעשות בשעות הלילה המאוחרות סמוך לעלות השחר, קרי 3-4 לפנות בוקר, זה שעות קצת שאין כל כך עוברים בשבים. בעצם יציאת האישה החוצה, אז לפעמים בדרך כלל רוב הנשים, אז יש להם תינוקות בבית, או הורים מבוגרים שהם צריכים לשמור עליהם, או שיש להם עיסוקים אחרים. אז עצם זה שהאישה הייתה מסייעת ביד בעלה ללכת להתפלל ולומר סליחות, יש לה חלק בסליחות שהוא אומר. ואם תום האישה תצא החוצה, אז היו הרבה נשים שהיו מקפידות לא לצאת, כמו שכותב רבנו חיים פלאצ'י, מצד שההליכה ברחוב בלילה מושכת את העין, וכל צעד שנעשה ברחוב וקשקוש עם הנעל או קולניות מסוימת שאחד מדבר עם השני או אחת עם חברתה מושכת מיד את העין. ויש גברים שמסתכלים ואנחנו אף פעם לא יודעים מה המחשבות שצצות וצפות להם שם בראש, ואותה אישה יוצא שהיא גורמת חלילה וחס חטא ומכשול לאותו איש שנמצא שם בדרך, או שנמצא בחלון ביתו, בחלון בית הכנסת או בכל מקום אחר. ולכן היו הרבה נשים צנועות שהיו נמנעות מללכת, או כשהיו הולכות, היו הולכות יחד עם בעליהן, והולכות בצורה צנועה, ונכנסות לעזרת נשים, והן יוצאות רק אחר גמר התפילה, שזה כבר שעת יום, שפחות יש תשומת לב, פחות יש משיכה לעין. יוצא לסיכום, שאישה כן תאמר שליחות, אבל עדיף שתאמר בבית, אם היא יכולה לומר, דרך כמו שציינת, שידור חי, שנעשה באותה שעה באיזה בית הכנסת, באיזה מקום שהוא ברחבי הארץ. זה לא חייב להיות באותה עיר, זה גם יכול להיות עיר אחרת, ואפילו מעבר לים, והיא תשמע את הסליחות ותצטרף עליהם, ותאמר איתם את הסליחות מה שהיא יכולה לומר, בזה יקובל ברצון. אישה שרוצה לבוא לבית הכנסת דווקא, ולומר שם סליחות, תעשה כן בצניעות, בצורה דיסקרטית, בצורה הטובה ביותר, הנכונה ביותר, הצנועה ביותר, ותבוא עליה ברכה. תודה רבה.
תודה, חזק ברוך הרב. לכתחילה הגבר יכול לצאת גם כן בשמיעה, בשידור חי?
רק ממואנוס שהוא לא יכול לצאת, כי לכתחילה הוא צריך ללכת לסליחות, כי ככה היינו שכתבו הפוסקים אפילו שצריך לרוץ, כמו שאמר, ומהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מרומים. אלא מה, יש לפעמים הגבלות או כל מיני אילוצים שונים, אנשים שמצאים בעבודה או שמצאים בבית או שמרגישים לא טוב או שצריכים לשמור על הילדים מכל מיני סיבות אחרות, אז באמת הם יכולים לצאת את החובה.
תודה, ובאמת כבוד הרב, צריך להזהיר את האנשים שלא ילמדו מזה הלכה לשאר הדברים. שמיעה ברדיו. ברשות הרב, אנחנו נעשה אתנחת על הפרסומות. בבקשה.
לכל ישראל יש מורשת אחת. רשת מורשת של כל ישראל. נתח טוב למהדרין בחשות. כל מוצרי הבשר בחשות בדץ בן ציון ירושלים, בפיקוחו האישי של הרב בן ציון מוצפי, על פי כל השיטות והחומרות של מרן הבית יוסף והרמה.
בדץ בן ציון, כדי שכל יהודי ויהודי בעולם, לכל עדה וקהילה, יוכל לאכול בעיניים עצומות ובלב שקט ורגוע את המוצרים שאנחנו מספקים לציבור.
נתח טוב, כל מוצרי מוצרי הבשר בחשרות למהדרין. 02-58-38-999. דברי הרב בן ציון מוצפי על ארגון טהרת הבית.
זה אחד הארגונים הכי נפלאים שאני מכיר היום. יש הרבה מקוואות שלא פועלות, והכל בגלל חוסר תקציב, ודווקא ביישובים הכי נידחים, ודווקא בקיבוצים ששם לא שמעו ממהם על מקווה.
ימי רחמים וסליחות באים עלינו לטובה ולברכה. בארגון טהרת הבית זקוקים לעזרתכם להנצחת חדרי קלה, בורות טבילה ומקוואות. טהרת הבית, תורמים ובונים מקוואות. 02-80-80-88. טהרת הבית, זכויות בימים של רחמים וסליחות.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
02-80-80-88.
מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרשת מורשת של כל ישראל, כל ישראל ירושלים, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. בתוכניתנו מקבלים שבת, הצוות אלכס רוזור, משה זמיר ואני אבישי ברושר, וטלפון רב קווי עומד לרשותכם, 02-530-2685. רשות הרב ביקשו שהתוכנית תהיה לפועת אנשים בתוך שאר כל חולי ישראל. יואב בן ציפורה, ראיסה בת פירה, הרב חנן בן שלומית ועזרה בן נובר.
קדוש ברוך הוא יתפלא עליהם ברחמים וירפאם בתוך שאר חולי עמו ישראל.
אמן ואמן. ואנחנו חזק וברוך כבר עם עוד מאזין מזיכרון יעקב. שלום לך יוסף.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, מה דעת הרב לגבי תרומת שערות אישה לעשיית פאות לילדים חולי סרטן?
תרומת? עוד פעם? לא שמעתי.
תרומת שערות לילדים חולי סרטן, ולא יודעים מה יעשו עם הפאה אחר כך.
על פניו זה דבר גדול מאוד, כי לצערנו יש מקרים רבים קשים מאוד של אנשים וצעירים בעיקר שהשיער נושר להם, ועושים להם פאות כדי להסתיר את הצער והיגון, כי נוסף לכל זה יש גם בושת. נוסף לנזקים הרפואיים יש גם את הבושה שהשיער נשר. אז זה בהחלט מצווה גדולה מאוד, אפשר לומר על זה כי תראה ערום וכיסיתו ומבשריך לא תתעלם. אז ודאי שהנותן, האישה התורמת את השיער הזה, כוונתה לשם שמיים, כוונתה לעשות חסד עם אנשים שזקוקים לחסד, אז זה מצווה גדולה מאוד. אלא מה, אני מתאר לי שבדרך כלל אותם ארגונים שהם ארגונים מסוימים מאוד, שהם מגייסים את אותם שערות ומייצרים מזה פאות, ודאי שיקפידו, כדאי יהיה לבקש מהם, או בוודאי שהם בעצמם יקפידו לעשות זאת רק בדברים המותרים על פי ההלכה במסגרת ההלכה. והשם הטוב ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ושלא יצטרכו זה לזה ולא לעם אחר ירצון.
אמן ואמן, רפואה שלמה לכל החולים. ברשות הרב, איתנו עוד מאזין מאלעד. שלום לך אלירן.
שלום הרב, שבת שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, הרב כתב בספרו שיבת ציון, הלכות יום השבת, לגבי סעודה רביעית, שתו לבצוע על שני כיכרות. ואילו הרב המקורות הביא את שיטת כף החיים פלאג'י, וכף החיים פלאג'י כותב שאינו צריך לבצוע שתי כיכרות, אלא צריך שיהיה לחמנייה אחת מונחת על השולחן, ואילו לחמנייה אחת תבצע, וככה גם כתב כף החיים סופר. אז רציתי לשאול את דעת הרב בעניין זה.
אתה צודק בהחלט. האמת היא, כן כתבתי טוב ולא כתבתי שיש לבצוע בלשון, רק עצה טובה, אם יש לפניו שתי כיכרות, יעשה כן. ולמה כתבתי כן? כמו שהמקור הוא בדברי רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים הביא על הפסוק, וראיתי שגם קדמו אותו באותו פירוש, מאשר שמנה לחמו, שמנה שמונה לחמו. אשר היה מכין שמונה כיכרות לשבת, שניים ללילה, שניים לבוקר, שניים לצהריים, והשניים האחרונים למוצאי שבת. אם כי אין חיוב מצד ההלכה, ולא אין צורך בסעודה רביעית לחם משנה, כי כל הסיבה של לחם משנה העיקרית, זה בגלל הטל שהיה יורד על הלחם, ובשבת היה יורד לחם כפליים. ומכאן למדו גם כן לגבי ערב יום הכיפורים, בסעודה המפסקת, אנחנו עושים כן לחם משנה, משום שבברייתא, וכך מובא בפסיקתא, דעת רבי יהושע, שגם בערב כיפור היה יורד לחם יומיים, כדי שיוכלו כפול, שיוכלו להסתפק לסעודה שלפני יום הכיפורים, סליחה, וגם לסעודה של מוצאי יום הכיפורים. אז לכן היו נוהגים, כך מורבי היה מקפיד בזה, לעשות לפחות בסעודה המפסקת שלפני הצום, לעשות לחם משנה. אבל במוצאי שבת אין צורך בכך. אבל בגלל הרמז, הרמזים שמצאו בכך, וגם רבנו הרי בשאר הכוונות כותב שהסעודה הרביעית היא ממשיכה הערה מסעודות שבת לכל סעודות ימי החול. כלומר, כל סעודות החול יונקים את כוחם ושפעם מכוח הסעודה הרביעית. וכן גם תפילת מוצאי שבת, תפילת ערבית של מוצאי שבת, היא הממשיכה את אותו אור לכל התפילות של החול, ולכן בסיום העמידה אנחנו אומרים באי נועם. ספרדים מתחילים בשובה השם עד מתי, אבל לא, אין, זה לא מעכב. בעיקר הכוונה נמצאת בפסוק ואי נועם, כמו שהאשכנזים נוהגים להתחיל ישר ואי נועם, כי הפסוק הזה ואי נועם הוא מחבר כשרשרת את תפילות השבת כולם, וממשיך הערה אחת מהשבת ומקדש את ימי החול. אז בגלל זה שיש קדושה בסעודה רביעית מסוימת, לכן יש חסידים ואנשי מעשה שרוצים להניח שתי כיכרות, אבל מבחינה הלכתית, גם מעיקר המנהג, אין צורך בכך. תודה רבה לך.
תודה לאלירן מילד, חזק ברוך לרב, וישר כוח גדול, ואיתנו מאזין מנהריה, שלום לך עידן.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
רציתי לשאול אם יש בעיה לכתוב עם קולמוס מברזל, מזוזות, תפילין.
בעיה אין, אבל הידור, יש להדר לכתוב עם קנה, אם אפשר, אחד האפשר, ואם הכתב יוצא טוב, ואם הקנה יודעים להשחיז אותו ולחדד אותו כהוגן. ולמה? בגלל שהגמרא אמרה שלפיכך זכה קנה שיכתבו בו ספר תורה. מפני שהארז כמה שהוא קשה, אבל יבוא רוח צפונית, עוקרתו והופכתו על פניו. אבל הקנה כיוון שהוא רך, אז הוא נשאר, ולכך כיוון שהוא רך, זכה שיכתבו בו ספר תורה. מה גם שלפי הקבלה יש בזה רמז, על הפסוק קנה חוכמה קנה בינה, אז אומר רבנו ארי שקנה חוכמה, לכל אחד יש 155 אורות במוח החוכמה שלו, ועוד 155 במוח הבינה, ביחד הם יוצאים 310 גמטריה שי, וזה שי עולמות. אז מה העניין של שי? אומר שי, גם שי כפול, כי הקנה היה כפול, אז גם השי מכפיל את עצמו, וכשאתה מכפיל שי אתה מקבל כתר. זו הסיבה של קנה דווקא, אז איזה סודות יש בקנה. לכן עשרי הסופרים שעדיין יש שרידים אשר השם קורא בימינו, שכותבים ספר תורה תפילין ומזוזות בקנה דווקא. יש בזה מעלה גדולה מאוד, ויש בזה גם כן סודות. גם הזוהר הקדוש כותב שכשאדם אפילו כותב דברי תורה, וכל שכן כשכותב פסוקים של ספרי תורה, תפילין, מזוזות, אז הוא כותב אותם בשלוש אצבעות. דרך העולם, כשאני אוחז בקולמוס או בעת, אני משתמש בשלוש אצבעות. אלה הימניים או השמאליים, לא משנה, את הבוהן, אצבע ואמה, והקולמוס באמצע. הוא אומר יש פה שם הוויה שלם, זה יוד כו, זה שלושת האצבעות, והאחרונה זה הקולמוס עצמו. יש בזה סוד וקנה לך חבר. אז ראית כמה סודות ורמזים יש וקנה. הגאון השדה חמד כותב, הסיבה שאנחנו מנשקים ידי הרבנים שלנו, נמה? נמה דווקא את הידיים, מה יש ביד? יש כמה סיבות, הרמה מפנו נכנס לזה. אבל הוא כותב סיבה פשטית, כיוון שהרב, שאנחנו מנשקים את ידו, הוא כותב חידושי תורה. אז ידו הופכת להיות תשמישי קדושה, ויש בה אורות גדולות של התורה הקדושה שיוצאת מתחת ידו. אז נמצא כמה שאדם גדול מחבר ספרים, יש עניין גדול שאנחנו ננשק את ידו, שעל ידי נישוק ידו, אז יימשך לנו מאותו אור שיש לו ביד הזאת, שהוא כותב בה דברי תורה, ואז בזה האדם, או אותו ילד, או אדם מבוגר, לא משנה מי שזה, מקבל משהו מהאור של אותו גדול בתורה. השם יזכה אותנו באמת, שנקבל ונזכה לקחת מגדולי הדור את האור, ולהמשיך בדרכם. תודה.
אמן באמת, תודה לך עידן מנהריה, יישר כוח לרב, מאזין מהמרכז ממתין, שלום לך המאזין.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. רציתי רק להעיר הערה צדדית להלך האנשים, טועים לחשוב שהלוויין שמשודר במוצאי שבת וגם ברדיו, ממרן מלכה שיחיה. אחר כך יש שם הקדיש ויש סליחות. זה לא בשידור חי, אני בדקתי את זה אישית כמה פעמים,
זה בסיבה
וכמה שניות אחרות.
סליחה, אני אסביר לך מה העניין. המאזין או המאזינה, אני לא זוכר מי, שדיברו על השידור של אתמול בלילה, זה היה שידור חי ברשת א', זה בזמן אמת. גם השידור הזה, הנעשה ברגע הזה שאני מדבר איתך, זה זמן אמת. אבל השידורים השאר, כמו שאתה מציין לגבי הלוויין או לגבי שאר דברים במוצאי שבת, זה נעשה דרך האתרים, ואני לא רוצה לפרט את השמות בדיוק, זה אתרים, וזה באמת לא בזמן אמת, וזה תלוי בשעות של לחץ או לא שעות של לחץ. אם אין הרבה לחץ, אז זה 20 שניות לוקח, ואם יש לחץ זה יכול לקחת דקה, דקה וחצי, ואפילו שתי דקות, וגם אני, עבדך הנאמן, בדקתי את זה, ואתה בהחלט צודק בהערה שלך, אבל זה לא ברדיו מורשת או בכל ישראל, אלא רשתות הממלכתיות, שזה נעשה בשידור חי בשעת אמת. אבל בשאר התחנות זה אחרת. אתה צודק בהערה שלך לגבי שאר התחנות. תודה רבה.
כן, נכון, שהכוח הרב, הרבה מאזינים...
כן, לא יש הבדל גדול בין רשת מורשת, או רשת א', ב', וכל שאר הרשתות, לבין הרשתות של המקומיות שנפתחו לאחרונה, שהם עובדים עם לוויינים, והם עובדים עם אינטרנט, ועובדים עם כל מיני דברים אחרים, שזה בהחלט לוקח זמן.
כן, והרבה הרבה ברכות קיבלנו על השיעור אתמול, ועל התוכנית וסליחות ברשת מורשת. כמובן, איתנו מאזין מירושלים, שלום למיכאל.
שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי בבקשה לשאול, האם יש איסור או בעיה לישון במיטה, כשהרגליים מופנות כלפי דלת החדר או המזוזה, ומאזין אם יש שתי דלתות לחדר?
מעולם לא שמענו ולא ראינו שיש בזה איזה חשש או סכנה. זה אנשים המציאו דמיונות, ואפילו אם זה כתוב באיזה ספר סגולות מסוים, אל תיבהל מזה ואל תיקח את זה ללב. אדם יראה חישן דבטח, תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך, לאן שירצה יפנה את הרגליים, לצד הפתח או לצד החלון, לצד הקיר או לצד העסקה המרכזית. אין שום חשש בכך, העיקר שעם ישראל יישן טוב ויישן בריא. לא צריך לחשוש.
תודה, תודה לך מיכאל מירושלים, ואנחנו עם שאלה נוספת, אבל לפני כן כבוד הרב, שבוע שעבר הרב ככה ציין בחטף את ספרו הקדוש החדש, שופר ציון, שנשאלנו על ידי מאזינים, אולי קצת כמה מילים על הספר החשוב הזה וכיצד
כן,
ניתן להשיגו.
זהו, זיכנו השם יתברך שיצא הספר באמת בדרך נס, והיו הרבה ניסים עם הספר הזה, שיצא לאור, גם נתפס וגם נהוגה וגם נערך ונקרח ויצא לאור לקראת ראש חודש אלול. זה היה דבר ממש, ראינו ניסי השם יתברך. אז הספר הזה בהחלט קיים, אפשר להשיג אותו במחיר הקרן, זה עלה 30 שקלים, 500 עמודים, קרוב ל-500 עמודים עם כריכה מעודרת. זה נמצא באתר דורש ציון, זה אותו אתר של השיעורי תורה שלנו, באתר דורש ציון, שם יש את מספרי הטלפונים בשמות האנשים שאפשר לפנות עליהם ולבקש מהם את הספר. כמובן, ייתכן שצריך גם להוסיף את הסכום של המשלוח, בזה אני לא בקי, אבל מחיר הספר, המחיר שלו הוא 30 שקלים בלבד. אז אפשר, יש את הטלפון הכי נגיש, זה של חיים, אם מי שרוצה ירשום, זה 050-3500-750, אם אני לא טועה, אני אבדוק את זה שוב, זה 050, אני חוזר, 050-3500-750. אני שוב עושה בדיקה חוזרת, כמו שאמרתי, 050-3500-750. יש גם אפשר דרך אלירן, שגם אצלו אפשר להשיג את הספרים, ייתכן גם כן באופן ישיר, זאת אומרת, יעבירו להם את זה ישיר, זה ב-0522-751941. אני חוזר, 0522-751941. יש עוד טלפונים שהם לא מצויים כרגע לפניי, אבל אפשר יהיה להשיג את הספר לקראת ראש השנה. יצא גם קונטרס קטן, כיס, של כל ההוראות לגבי הסגולות המיוחדות נזכות בדין ביום ראש השנה. זה נוסף לספר, מחולק חינם לעילוי נשמתה של אחותי רחל בטובה, שהיום מלאו 3 שבועות לסילוקה מן העולם, שתהיה נשמתה צרורה וצרור החיים. הספר עצמו מכיל את כל לא כל, אבל השתדלנו להכניס את כל המנהגים הקשורים לפני ראש השנה, של ערב ראש השנה, יום ערב ראש השנה, של ליל ראש השנה, פירושי התפילה ונוסחאות של התפילה, ולמה אומרים כל דבר ודבר ומה משמעות של כל דבר ודבר, סדר הלילה כולל כל הסימנים שאוכלים אותם, מה נוהגים ולמה, מקורותיהם, אחר כך היקיצה בבוקר, כל סדר התפילה של היום, עם תקיעת שופר, תשליך, וכל הסדר, בסדר של ליל שני, ביום שני של ראש השנה, זה מה שהשגנו לכתוב בידינו יד כהה, את הדברים הללו, ונתפלל השם שירחיב את גבולנו, נוכל להוסיף עוד כהנה וכהנה. אבל זה ספר שבהחלט, לעניות דעתי, נחוץ בכל בית בישראל, כדי לדעת כל מקור של כל הלכה וכל מנהג, מה, למה ואיפה. אז תודה רבה לכם.
כן, נשאר כוח, שופר ציון, הספר.
שופר בציון.
בציון.
כן, שופר בציון, אשר הפסוק תקראו שופר בציון. אז הספר הזה יצא לאור לראשונה בראש חודש אלול שנה זו. תודה רבה.
חזק וברוך, ילך לאורייתא כבוד הרב ויפוצו מעיינותיך החוצה להגדיל תורה ולהדרה ולהזכות אותנו וזיכוי הרבים הגדול.
תודה וחל אמור.
חזק וברוך. אז ברשות הרב אנחנו נמשיך עם מאזינים, איתנו מאזין מהצפון, שלום לך אברהם.
כן, שלום ברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
תשמע לך בכל הברכות שבתורה.
אמן וחל אמור.
יש לי בקשה אליך, לגבי ברכת החודש שאנו עושים, אני ראיתי בירושלים, עושים את זה בזמן פתיחת ההיכל. מברכים את החודש. ובמקום בירושלים עושים, ופה, אני ראיתי כמו שעושים לפני המוסף, נכון?
כן.
עכשיו, מה היה רצו? רצו דווקא שזמן פתיחת ההיכל?
זה לא משנה, אני אסביר לך מה המקום של השידורים.
כן, למה, אני רוצה להגיד לך איפה ראיתי, אבל...
אמת, אמת. אתה מציין בהחלט מקורות מוסמכים. רוב קהילות ישראל, שזה גם אשכנזים, אשכנזים בעיקר, וגם חלק גדול מקהילות הספרדים, נוהגים לומר את ברכת החודש לפני מוסף. כמו שאחרי קריאת התורה, כל שאר ההודעות, אם זה גם בזמן התלמוד, אנחנו רואים שמי שהיה לו מציאה, או מי שהייתה איזו הודעה להודיע, היו מודיעים אז. אז גם הגבאים מודיעים את ההודעות שלהם, לגבי צומות ותעניות מכריזים, אז אלא זה הזמן של ההכרזה, אז מכריזים ראש חודש, והסיבה העיקרית כדי שידעו העם מתי ראש חודש, וידעו גם מתי יחול חג שחל באותו חודש. וגם סיבה נוספת יש על הכרזת החודש, מה שכתבו האחרונים, שלברך אותו. בשבת יכולה לברך את החודש, וכיוון שמתחיל חודש חדש, אנחנו מתפללים שהחודש יצליח, בימי החודש יהיו מוצלחים, ואין מתאים יותר מיום שבת, שהספר תורה מונח על התיבה, סיימנו את קריאת התורה, ואז אנחנו מברכים את החודש. אלא מה, שיהודי בבל ועוד מדינות מסוימות במזרח, נהגו שלא להטריח את הקהל, כמה שיש כאלה שעומדים, כמה שצריך לעמוד בשעת ברכת החודש, דוגמת בית הדין, שכאשר ראש הבית דין היה מכריז מקודש, החודש מקודש, או בזמנו מקודש, כמו שהמשנה במסכת ראש השנה מציינת, אז היו עומדים, אז לא להטריח את הציבור שהם יושבים, ואחר כך יעמדו, ואחר כך שוב ישבו באשרי יושבי ביתך. אז בפתיחת ההיכל היו רוצים לקצר, משום ויאמר לקוצרים. אחרי האמירת בריך שמה, או אותם בקשות אישיות שהיו מבקשים בארון הקודש, מיד היו אומרים את סדר היהי רצון הזה, ככה מנהג עד היום בכמה בתי כנסת של יוצאי המזרח, מכל מיני קהילות שונות, שכך עושים. זה לא מעכב, הכל תלוי ברצון הקהל או במנהג אותו מקום. ואין בזה עדיפות לא לכאן ולא לכאן, אלא כל אחד יעשה כפי מנהגו ושלום על ישראל. העיקר שיברכו את החודש, אם זה לפני קריאת התורה, אם זה אחרי קריאת התורה, אז הכל טוב. שם פשוט רצו כנראה לחסוך גם בזמן, שאנשים בין כך עומדים בפתיחת ההיכל, וגם בתורח ציבור, ואחרי זה מוצאים את הספר תורה מההיכל, ומראים את הכתב לציבור, וכולם יושבים ושומעים את קריאת התורה. תודה רבה על השאלה שבמקומה.
חזק וברוך לרב, תודה לך אברהם מהצפון, יישר כוח, ואנחנו עם מאזין מקריית גת, שלום ליוסף.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. קודם כל, שעה זה אני חושב לא מספיק, זה אחד, אבל בוא נקצר בשביל לזכות עוד אנשים. יש לי שאלה. אבא קנה כיסא בבית הכנסת לפני כמה שנים. עכשיו השאלה שלי, אבא ברוך השם בחיים ושיחיה עד 120. עכשיו השאלה שלי, אם יש זכות לגבאי, אם הוא לא מתפלל באותה בית כנסת, אם לגבאי יש זכות להוריד את השם מאותו כיסא, בלי לשאול את בעל הכיסא, בוא נגיד כך.
ודאי שהוא צריך לבקש את רשותו, אם כי מבחינה הלכתית, תדע ידידי, שהקניית מקומות בבית הכנסת היא לא מקנה זכות מוחלטת לאותו אדם, אלא עדיפות על פני אנשים אחרים. וגם יש שאלה גדולה בהלכה, דנו בזה הפוסקים, האם הוא יכול להוריש את זה לבניו, אפילו בחייו. הוא רוצה להגיד, הוא רוצה שהבן שלו יישב במקומו על אותו כיסא. האם הזכות חוזרת אל הגבאי, או הזכות חוזרת, באמת נשארת בידי אותו אבא, והוא יכול להעביר את זה לבניו? אז יש בזה שאלה. האמת תלוי גם אם עשו תנאי מראש בשעה שחכרו את המקומות, לכן זה נקרא השכרת מקומות או חכירת מקומות. כלומר, הבעלות נשארת בידי גבאי בית הכנסת ובידי הנהלת בית הכנסת, ורק נותן זכות קדימה לשבת באותו כיסא. אבל בוודאי ובוודאי שמצד דרך ארץ ומצד ההגינות ודרכי שלום, כשהגבאי רוצה להעביר את הכיסא מאדם א' לאדם ב', ובפרט ששמו מופיע ומתנוסס על הכיסא, עליו להודיע לו 30 יום מראש, שאם אתה לא ישמע התנגדות מצדך, או אם אתה לא ממשיך לבוא להתפלל בבית הכנסת, אז אנחנו נמצא את עצמנו רשאים ומשוחררים להעביר את זכות הישיבה במקום למישהו אחר. אבל לפחות הודעה צריכה לצאת בצורה מסודרת, מעט גבי בית הכנסת, שהות, כדי שהאיש שהחזיק במקום ישקול בדעתו אם לחזור, או ישקול בדעתו אם הוא רוצה להרער, או לפנות לאיזה רב שיפסוק מה הדין במקרה כזה, ולמי הרשות ולמי הזכות כאן לעקב. אז זה נכון יותר לעשות בצורה שתהיה מסודרת, והטוב יותר שיהיה איזה רב שהוא יחליט שם מה עושים, והכל כמובן על פי ההלכה. כי יש דיון גדול בהלכה בנושא הזה. תודה לך.
תודה וישר כוח, חזק וברוך לרב, יוסף מקריית גת היה איתנו. הרב, איך אפשר שלא להזכיר בימים הקרובים, ביום ראשון בלילה, את הילולתו של רבן של כל בני הגולה, כן. רבנו יוסף חיים.
גאון רבנו יוסף חיים, ביום ראשון בלילה, שזכרי יום שני, ימלאו 102 שנה לסילוקו מן העולם. ענק שבענקים, מורבי אמר, ככה העדות של מורבי בשם רבו רבי יהודה פתיה, שאמר לו, דע שנשמתו של רבי יוסף חיים הייתה צריכה לבוא בדור של התנאים, ומן השמיים רחמו עלינו בדור יתום כזה בדורות האחרונים, ושלחו אותו בדורות האחרונים, ולכן ראינו אותו כיוסף הצדיק, הוא המשביר לכל עם הארץ, כתב חיבורים בכל מקצועות התורה. הוא הלך בעקבותיהם של החכמים שלפניו, הראשון היה הרב חידה, אחריו רבנו חיים פלאצ'י, והוא השלישי, בתלתה וחזקה, שלושתם שמם חיים, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, הרב חיים פלאצ'י, הרב יוסף חיים. שלושתם חיים גמטריה חכם, הם הלכו באותה שיטה, הם היו נאמנים ביתו של הארי, והם היו שרי בית הזוהר, שהלכו על פי הזוהר, לא זזו מהזוהר כמלוא נימה, והם חיברו חיבורים בכל מקצועות התורה, בפשט, ברמז, בדרש ובסוד, תפילה, מוסר, שיטות, הלכות, קיצורי הלכות, שאלות ותשובות, מסעים ומתנים, פרשנות על התורה, על הנביאים, על הכתובים, ספרים, פירושים על ההפטרה, פירושים על הגדה של פסח. בקיצור, בכל מקצועות התורה ובכל תחומי החיים הם כתבו ספרים, והוא האחרון שבהם, אחרון חביב, הגאון רבנו יוסף חיים, זכותו תעמוד לנו ולכל עם ישראל.
אמן ואמן, תודה לרב. אנחנו לסיום כבר הגענו, חזק וברוך על הדברי תורה. יישר כוח לכבוד הרב הגאון. חילך לאורייתא.
תודה.
תודה רבה לכם, תודה רבה לצוות באולפן, תודה רבה לכל המאזינים היקרים שלנו, תודה לכולכם, שתהיה שנה טובה ומבורכת, ולשנה טובה תכתבו ותחתמו, ויהי רצון שהחודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, נשאב ממנו הרבה קדושה וטהרה לעבודת השם יתברך, ונזכה לשפר את מעשינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. תודה.